היי, אני מתן זינגר וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאים מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. היום הולך להיות הפרק השלישי והאחרון במיני סדרה של אבטחת סייבר, ונדבר בו בעיקר על שלושה דברים, על למה בעצם יש כל כך הרבה סטארט-אפים ישראלים של סייבר סקיוריטי, על מה קורה בשוק הזה אחרי הטורנדו שהמגפה הביאה ודיברנו עליה בפרק הקודם, ועל איפה צ'קפוינט בתוך כל הסיפור הזה. יש קטע בספר ה-Innovator Solution של קליי קריסטנסן, שכשקראתי אותו בפעם הראשונה, מיד חשבתי על תעשיית ההון סיכון הישראלית. הוא פשוט מסביר בעיניי כל כך טוב כמה חלקים ממנה, למרות שכשהוא נכתב בתחילת שנות ה-2000, לא היו יותר מדי קרנות VC שפועלות בישראל. קריסטנסן הרי מדבר בספרים שלו בעיקר על Disruptive Technologies, ועל ההבדלים בין זה לבין Sustaining Technologies, טכנולוגיות שמשפרות מוצרים קיימים, ואותם דווקא מביאים הכי טוב לשוק, ה-Incumbents, החברות שכבר מובילות את השוק. אבל יש קטע שבו הוא מסביר למה להקים חברה חדשה שבונה Sustaining Innovation, זה לאו דווקא רעיון רע, גם אם אין שם פוטנציאל לדיסרפשן או להדיח את החברות המובילות. הוא אומר שחברות ממוקדות יכולות לפעמים לפתח מוצרים מהר יותר מחברות גדולות, זה נשמע די ברור. בחברות גדולות יש הרבה תהליכים וישיבות וסנכונים וועדות שצריכות לאשר דברים. בסטארט-אפ פשוט רוצים מהר קדימה. אבל, וזאת נקודה חשובה שהוא מדגיש, תאוריית הדיסרפשן מראה שברגע שהם פיתחו את המוצר שלהם וביססו את העליונות שלו, יזמים שעלו על מסלול של sustaining innovation צריכים להסתובב אחורה, ואז הם צריכים למכור את החברה שלהם לאחת המובילות בתעשייה. לחברה מובילה, שלה יש מוצר נחות יותר בקטגוריה הספציפית הזאת. וקריסטנסן מסביר שאם מבצעים את זה בצורה מוצלחת, אז האסטרטגיה של להתקדם לפני המובילים בתעשייה, איפשהו בעקומת הסוסטיינינג, ואז לעשות אקזיט מהיר, זו דרך שהיא straightforward כדי להשיג תשואה פיננסית יפה. ואני חושב שהניתוח הזה מתאר את המודל מאחורי חלק גדול מההשקעות או ההצלחות של ההון סיכון בישראל, תכף אני אסביר למה. אבל, וזאת נקודה מאוד חשובה שקריסטנסן מדגיש, אסטרטגיה של sustaining technology היא לא דרך טובה להקים עסק צמיחה חדש ועצמאי. הנה הציטוט שלו. אם תיצרו ותנסו למכור מוצר טוב יותר לתוך שוק מבוסס, כדי לנסות לתפוס את הלקוחות הטובים ביותר של מתחרים מבוססים, המוטיבציה של המתחרים האלה תהיה להילחם, לא לברוח. והוא נתן שם אינספור דוגמאות למקרים שבהם חברות ניסו להיכנס לשווקים מבוססים על מסלול של sustaining innovation, ופעם אחרי פעם הם נכשלו. IBM וקודק ניסו שוב ושוב לתקוף את עסקי מכונות השכפול של זירוקס בשנות ה-70 וה-80, ושוב ושוב הם נכשלו. מי שבסוף הצליחה הייתה קנון, כי היא עשתה disruption לעסק של מכונות השכפול הגדולות, בזה שהיא מכרה מכונת שכפול שולחנית. זה יצר מסלול חדש של התקדמות טכנולוגית. באופן די דומה, TSMC עשתה disruption לאינטל, לא על ידי זה שהיא בנתה מעבד טוב יותר מה-X86 למחשב האישי או לדאטה סנטר, TSMC עשתה disruption לאינטל מזה שהיא בנתה את המעבד של ה-iPhone. היא עלתה על מסלול חדש של התקדמות טכנולוגית. הדרך היחידה להביס חברה מובילה ומנהלת היטב ולצבוע אחיזה משמעותית בשוק היא דרך מסלול של disruption. וגם זה לא תמיד עובד, אבל זה יכול לעבוד, בעיקר אם האינקמבנטס לא מגיבים או שלוקח להם הרבה זמן להגיב. דרך מסלול של sustaining innovation זה בטוח לא יעבוד. ואיך כל זה רלוונטי לסטארט-אפ ניישן, ולמה בעצם יש כל כך הרבה סטארט-אפים של סייבר פה? אז הרבה מהרכישות של פאלו אלטו נטוורקס היו חברות ישראליות. צ'קפוינט, שתכף נדבר גם עליהם, רכשה בעשור האחרון רק חברות ישראליות. וכולם היו סטארט-אפים של סייבר סקיוריטי, שבעצם מתאימים לתיאור הזה של קריסטנסן. הם בנו מהר וטוב מוצר שהיה על עקומת ה-Sustaining Innovation של התעשייה בפרדיגמה החדשה של Zero Trust ו-Cloud-Based. משקיע ההון סיכון, דני לשם, כתב לא מזמן שרשור בטוויטר על שוק הסטארט-אפים בסייבר, ובצורה מאוד פשטנית, בכוונה, הוא מתאר אותו כאילו שזה טבלה. העמודות בטבלה הם ורטיקלים שצריך להגן עליהם. רשתות, אפליקציות SaaS, זהויות, מחשבי קצה, דברים מהסוג הזה, והשורות הם פתרונות הבטחה שכל ורטיקל כזה צריך. דברים כמו firewall, data loss prevention, posture management ועוד כל מיני ראשי תיבות שאני לא הולך לפרט כדי לא לסטות מהמסלול של מה שאני רוצה לדבר עליו. הנקודה שחשוב להבין היא שסטארט-אפ שסוגר משבצת בטבלה הזאת בעצם בונה מהר מוצר שנמצא על עקומת ההתקדמות של ה-sustaining innovation של החברות הגדולות. מנהלי המוצר שם כנראה מסתכלים על אותה מטריצה ומתעדפים את המשבצות שלה לפי דברים כמו פידבק מלקוחות, מורכבות של בנייה של הפתרון, זמינות של צוותי פיתוח ודברים כאלה. ושוב, אני מצטער על ההצגה הפשטנית, ברור שבמציאות יש הרבה יותר ניואנסים וזה יותר מורכב, אבל הנקודה היא שסטארט-אפ שסוגר משבצת במטריצה, שנמצאת גם על הרודמפ של החברות הגדולות בתחום, כנראה לא הולך להיות disruptive. לסגור משבצת בטבלה ואז ללכת ולמכור אותה לסיסו של ארגונים, לצ'יפ סקיוריטי, דרך אותו פלייבוק שבו כולם מוכרים מוצרי סקיוריטי, זה לא disruption, זה לא יוצר שוק חדש, זה לא מתחיל מהתחתית של שוק קיים, זה לא ממנף התקדמות טכנולוגית שהחברות המובילות מתעלמות ממנה או לא לוקחות מספיק ברצינות, או שיש איזה משהו מבני שימנע מהם לעשות את זה גם. אז כדי לעשות סטארט-אפ כזה בצורה אפקטיבית, היזמים והמשקיעים צריכים להיות מודעים לסיטואציה הזאת. הם צריכים להתאים את הציפיות שלהם לגבי התוצאה שהם מקווים להשיג, לאיזה הערכת שווי הם מכוונים להגיע, ומה תהיה האסטרטגיה האופטימלית בדרך לשם. חברה שמנסה לסגור משבצת במטריצה צריכה להתמקד ולבנות את המוצר הזה כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב, לעקוף את המובילות בתעשייה, לצבור בסיס של כמה לקוחות early adapters שיתנו ולידציה לעליונות שלה, אבל אז מיד לנסות להימחר לאחת המובילות, והם כבר יחברו את זה למערך המחירות והפצה שלהם כדי לממש את מלוא הפוטנציאל. ואז האסטרטגיה האופטימלית של סטארט-אפים כאלה היא לא להתנהג כמו disruptor. זה לא הולכת להיות ריצת מרתון, לא צריך לבנות פה flywheel שיאפשר לצעוד במעלה השוק, לחצות את התהום, להגיע למיינסטרים. זו ריצת ספרינט, רק צריך להגיע ראשונים ליד, להיות הסטארט-אפ הראשון במשבצת שמוכיח שיש לו פתרון מוצלח ואפקטיבי. וזה עדיין רק גדול מאוד, זה עדיין מלווה בטלטלות ואתגרים גדולים ורכבת הרים שבדרך כלל באה עם בנייה של מוצר ועסק חדש יש מאין. יזמות זה דבר מאוד קשה גם כשמדובר ב-Sustaining Innovation. הנקודה היא שזה פלייבוק שהוא שונה מסיפורי ה-Disruption שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. ואולי, בגלל זה ישראלים עושים את זה כל כך טוב. ישראלים מאוד טובים בבליצים או בריצות ספרינט. בגלל זה אנחנו נהיה המדינה הראשונה שמוציאה לפועל מבצע של לחסן את כל האוכלוסייה לקוביד. ואולי וירוס הקורונה ומבצע חיסונים זה גם מטאפורה טובה לבליץ של למהר לחסן ולהגן על נכסים ארגוניים דיגיטליים בקלאוד מפני איומים של וירוסים ותקיפות. ובגלל זה ישראלים גם היו מאוד טובים שם. אבל כשמדובר בפרויקטים גדולים וארוכי טווח, אז תראו כמה עיכובים היו עד שהקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב הגיע לסרונה, האזור שבו יושבים המשרדים של הרבה מהסטארט-אפים האלה. אז חזרה לבניית סטארט-אפים של Sustaining Innovation, או להשקעה בסטארט-אפים כאלה, אני חושב שצריך להבין שההתפלגות של התוצאות כאן היא שונה מההתפלגות הקלאסית של Power Law בהון סיכון, של מעט מאוד הצלחות ענקיות וזנב מאוד ארוך של כישלונות. הסיכוי לכישלון הוא הרבה יותר נמוך, כי יש איזשהו צורך ברור בשוק, יש מוצר שהחברות הגדולות אולי אפילו כבר עובדות עליו, יש ודאות יותר גבוהה, אבל גם הפי-אוף, במקרה של הצלחה, הוא כתום יותר. אין פה פוטנציאל לדיסרפשן. זה יהיה מאוד מאוד קשה, אולי אפילו בלתי אפשר לבנות חברה ענקית עם מאות מיליוני דולרים של הכנסות, שנאבקת ראש בראש עם האינקומבנטס. ואולי זה גם פרופיל סיכון סיכוי שיותר מתאים לאופי הישראלי. אני מתנצל על עומס האנלוגיות, אבל אם סטארט-אפים רוכבים על גלים של חדשנות טכנולוגית, אז באוקיינוס הפסיפי, שעל החופים שלו נמצאת קליפורניה והסיליקון ואלי, יש גלים הרבה הרבה יותר סוערים. לעומת זאת, בים התיכון של תל אביב, המנעד של הגלים הוא הרבה יותר מצומצם. אז אולי יש בתל אביב הרבה פחות סכנה לטבוע בים, לעומת האוקיינוס הפסיפי, אבל גם יש הרבה פחות סיכוי לתפוס גל עצום שאפשר לגלוש עליו מאוד מאוד רחוק. וזה עלול להיות בעייתי אם לא מבינים נכון את ההבחנה הזאת. תקופת הקוביד הייתה מאוד מאוד מבלבלת, ההיסטריה של החברות שהיו צריכות לעבוד מרחוק בין לילה ולהעביר את כל הפעילות שלהם לקלאוד, הוביל הסיסויים לפזר צ'קים לכל עבר, ואז החברות שקיבלו את הצ'קים האלה אולי יכלו להרגיש כאילו הם עולות על איזשהו מסלול צמיחה אקספוננציאלי, והוא באמת היה נראה אקספוננציאלי בשנים האלה, וזה אולי אפילו הרגיש להם באותו זמן כאילו זה משהו שמתפתח לדיסרפשן בשוק. אבל אחרי שנתיים של גאות בתקציבי הבטחת הסייבר בקלאוד, השוק התחיל להתעייף. ב-2022, הסביבה המקרו-כלכלית נהייתה מאוד מאתגרת. הרבה חברות עברו מלהתמקד בצמיחה ולרדוף אחרי הענן ב-2020 ו-2021, להתמקד ביעילות והפחתת הוצאות ב-2022. זה לא דילג על מחלקת ה-IT. ברשימת ההוצאות של הרבה מחלקות IT, היו הרבה שורות של כל מיני פתרונות הבטחה, שאחרי שנה ושנתיים, בעצם לא היה ברור מה הערך שכל אחד מהם נותן, והתחיל איזשהו דחף לעשות קונסולידציה. לאחד כמה פתרונות סביב ספק אחד, להיפטר מחלק מהספקים הקטנים. אמרנו בפרק הקודם שלארגון הממוצע היה לפעמים 60 ו-70 או יותר פתרונות מספקים שונים בשביל צרכי ההבטחה שלהם. וב-2022 ההתמקדות עברה להסתכל על מה העלות הכוללת של פתרון ההבטחה, total cost of ownership, ומה ה-return, מה ההחזר שמקבלים על כל ההשקעה הזאת. ג'ופרי מור, המחבר של Crossing the Chasm ומודל הטורנדו שעליהם דיברנו בפרק הקודם, מסביר שזה חלק טבעי ממחזור החיים של טכנולוגיה חדשה. אחרי שלב הטורנדו, שבו הקטגוריה כולה טסה מעל התהום אל עבר המיינסטרים, מגיע השלב שבו מנסים להבין את יחסי הכוחות בתוך הקטגוריה, את ההיררכיה. הוא קורא לזה משחק הגורילה.
The next thing we said is, well, that category is going to sort out with a pecking order, And the power law of returns from that pecking order is the gorilla is going to get the lion's share, or the gorilla's share, if you will. Number two will probably get half of what the gorilla gets. And number three will get half of what the chimp gets. And so that led to gorilla, chimp, monkey as sort of returns. And so the idea behind the gorilla game was you would see a category going into the tornado. You would buy a portfolio of companies that could win. As you saw who was winning, you would gradually exit the ones that are monkeys and chimps and put more and more money into your gorilla. And then you would hold the gorilla because the gorilla's power position, what happens is the ecosystem forms around the gorilla, which instantiates the gorilla permanently in that category. Now, you can screw it up, but in general, it's not just that the gorilla is powerful during the tornado. Even on Main Street, the world is now organized permanently around the gorilla's de facto standards and whatever.
הפרספקטיבה של משחק הגורילה היא הדרך הכי טובה בעיניי לנסות להבין את ההכרזה החדשה של פאלו אלטו נטוורקס אחרי שהם פרסמו את הדוח האחרון וסיפרו על שינוי אסטרטגי שהם הולכים לעשות. הנה מה שניקש ארורה המנכ״ל אמר אז.
This market is changing rapidly, with us seeing some of our competitors who had introduced price increases begin to roll them back. From our vantage point, we see this share shift happening in our favor because we see customers consolidating into our zero trust platforms. Customers, as I mentioned, 30% net new network security customers for SASE were new to Palo Alto. Those are the customers who over time go ahead and consolidate their footprint and require our firewalls to be deployed to give them a consistent zero trust architecture. We see this as a promising trend. We intend to accelerate that opportunity. Along with the incremental focus on ROI and TCO, with single product vendors having challenges and articulating compelling value, they're also forced to have platformization narrative. When they're not able to convince the customers that their strategy is competitive, they're many times resorting to uneconomic pricing and putting pressure on transactions in this manner. We're beginning to see rogue behavior by some vendors in the space who are keen to retain their customers, primarily in the legacy vendor space and the startup space. We intend to combat that with investing in this space and trying to accelerate platformization and consolidation for our customers.
והדרך שאני מבין את זה היא שפאלו אלטו מנסים לשחק את משחק הגורילה ולארגן את השוק מסביבם, בעיקר בחלק העליון של השוק, 2000 החברות הגדולות, הגלובל 2000, ששם הם מתמקדים. אבל בשביל להפוך לגורילה, הם צריכים קודם לדחוק החוצה את שאר השחקנים, כאלה שהולכים לגמור רק בתור שימפנזים וקופים. כמו שניקש אורה הסביר, יש שני סוגים של שחקנים כאלה. הוא טוען שיש יצרניות לגאסי וסטארט-אפים. גל הקונסולידציה דוחף אותם לצעדים נואשים כמו הורדת מחירים והתנהגות אגרסיבית. יצרני הלגאסי מתמקדים בלקוחות הקיימים שלהם, שהם כנראה בקרב הרוב המאוחר או המסתרכים מאחור, הלגרדס, באימוץ המעבר לקלאוד והארכיטקטורה של זירו טראסט. ויכול להיות שזה גם מתאר את צ'ק פוינט. אצל הסטארט-אפים, כנראה שהאחיזה שלהם היא בעיקר בקרב early adapters, לקוחות מוקדמים שאולי אפילו הסיסו שם השקיע בסטארט-אפ, והם רוצים לשמור עליה, בתקווה שהם יצליחו בסופו של דבר גם לחצות את התהום לעבר המיינסטרים. פאלו אלטו נטוורקס רוצה לדחוק את המתחרים האלה משני הקצוות של השוק, והיא טוענת שהיא זיהתה שני אתגרים עיקריים בדרך לזה שלקוח יאמץ במלואה את הפלטפורמה שלה, אתגר טכני ואתגר פיננסי. בצד הטכני, להחליף רכיב אבטחה קריטי דורש תהליך מורכב ומלא בסיכונים, וכאמור יש עשרות רכיבי אבטחה כאלה בכל ארגון. ובצד הפיננסי, כל פעם שמסתיימת תקופת התחייבות של פתרון אבטחה שפאלו אלטו מנסה להתחרות בו, הם צריכים להתחרות במכרז מול כל שאר הסטארט-אפים או יצרני הלגאסי ולנצח בכל מכרז ומכרז. והם צריכים לתאם את מועד המחירה של כל רכיב מהפלטפורמה שלהם לפי הזמן שבו מסתיים החוזה אצל הלקוח. וזה גם מוסיף לאתגר הטכני, כי זה גורם ללקוח לאמץ את הפלטפורמה של פאלו אלטו בחלקים, רכיב אחד אחרי השני. והאסטרטגיה החדשה של פאלו אלטו מנסה לעקוף את כל הבלגן הזה, כי היא פשוט הולכת לספק את הפלטפורמה שלה במלואה ולתת את זה בחינם. כלומר, בחינם כל עוד יש ללקוח חוזים קיימים עם ספקים אחרים, רק לכמה חודשים. זה יאפשר ללקוח לבחון את הפלטפורמה שלהם במלואה, בלי לתת איזושהי התחייבות או לקחת סיכונים פיננסיים, ועם ודאות הרבה יותר גבוהה לגבי מה הולכת להיות העלות הכוללת בסוף התהליך. וגם, בצד הטכני, זה נותן הרבה יותר גמישות לעשות את המעבר הזה בצורה בטוחה ומתוכננת יותר. ואם הלקוח יהיה מרוצה וירצה להמשיך להשתמש בפלטפורמה של פאלו אלטו, אז במקום לחדש את הרישיונות עם הספקית הנוכחית, הוא פשוט יתחיל לשלם להם.
And now you're playing the gorilla game. Now you're bringing people in here. And that's how the little company gets to be the big company. We call it strategic acts of generosity, where you essentially give away something a little bit like a drug dealer. Generally, if something in order to get people to a certain amount of addiction, you're able to monetize downstream.
Palo Alto Networks הולכים להיות הגורילה ולהשתלט על השוק? לא כל כך מהר. ההצהרה הזאת הביא לה בהתחלת שוק ההון, זה נשמע קצת כמו מלחמת מחירים, והשוק אוהב ודאות, הכנסות ורווחים שגדלים בקצב קבוע וצפוי, בדיוק את ההפך מזה. אז המניה של Palo Alto Networks צללה יום אחרי זה בכמעט 30%, ואיתה גם מניות של הרבה חברות אבטחת סייבר אחרות, למרות שחלקם התאוששו מאז, ושל Palo Alto זינקה שבוע אחר כך, כשהתפרסם שחברת הקונגרס ננסי פלוסי קנתה אופציות על המניה. אבל ג'ופרי מור מסביר שבסופו של דבר, כשהשוק אכן מתארגן סביב גורילה, המניה שלהם יוצרת את מרבית התשואה בשוק, הרבה יותר מאשר אצל חברות השימפנזים. ושום דבר שאתם שומעים פה הוא לא ייעוץ השקעות או המלצה לעשות פעולות בניירות ערך, אבל זאת יכולה להיות Palo Alto Networks. כלומר, אם האסטרטגיה שלה באמת תצליח, זאת יכולה להיות גם חברה אחרת, או שזה יהיו כמה חברות ביחד. Palo Alto הם ממש לא היחידים שמנסים ליצור קונסולידציה בשוק האבטחה ולהפוך לגורילה. הזכרנו עוד כמה שחקנות בפרק הקודם, ולכולם יש מה להגיד על Palo Alto Networks. CrowdStrike הם שחקנית גדולה ואגרסיבית לא פחות, שגם מנסה למצב את עצמה בתור ה-Salesforce של אבטחת הסייבר, למרות שהפלטפורמה שלה לא חופפת לגמרי את ההצעה של Palo Alto, והם גם לא תמיד מתחרים באותם חלקים של השוק. CrowdStrike פונה לשכבות יותר נמוכות בשוק, והם דווקא דיווחו על תוצאות מצוינות בשבוע שעבר, והמניה שלהם זינקה ביותר מ-25% ביום שאחרי זה. והם הכריזו על רכישה של סטארט-אפ ישראלי, Flow Security, ב-$200 מיליון דולר. עוד הצלחה מהסוג שדיברנו עליו קודם. בשיחה עם האנליסטים, ג'ורג' קורץ, המנכ"ל של CrowdStrike, פיזר כמה עקיצות לגבי Palo Alto Networks. הוא אמר שהלקוחות שלהם נלהבים לאמץ, הם ממש לא רואים פתיג, הלקוחות נלהבים לאמץ את פלטפורמת הפלקון של CrowdStrike, מתלהבים מהחדשנות והיכולות החדשות שמגיעות לשם כל שבוע, ושהם מכשירים מאחורה את מה שהוא קורא לו, מוצרים נקודתיים שנתפרו יחד, ופלטפורמות פאורפוינט. אוץ'. והוא גם דיבר על הבזאר שיצא משליטה בשוק יצרנות הסייבר סקיוריטי, התלונה הקבועה של ניר צוק, אבל תקף דווקא את הפלטפורמה של פאלו אלטו.
That said, cyber security today is a frenetic vendor bazaar. Disjointed, point feature, copycat product, clutter the market, attempting to band-aid symptoms instead of curing the illness. OS vendors use their market position to create a monoculture of dependence and risk, and in many cases, serve as the breach originator. Even worse, multi-platform hardware vendors evangelize their stitched-together patchwork of point products, masquerading as thinly-veiled piecemeal platforms. And what organizations inevitably realize is that vendor lock-in leads to deployment difficulties, skyrocketing costs, and subpar cybersecurity. The outcome is shelfware and sunk costs. ELA and bundling addiction become the only way to coax customers into purchasing non-integrated point products. It's the organizations trapped in these fragmented pseudo platforms riddled with bolt-on point products that are the ones suffering from fatigue. In stark juxtaposition, what CrowdStrike customers tell us is that when you build the right single data-centric AI platform, deliver the right frictionless native solution, and architect the right go-to-market organization's purchase.
ומיד אחר כך ניקש ארורה, המנכ״ל של Palo Alto, הגיב בטוויטר, שבטח התכוונת לחברה אחרת, ואני מחכה לראות אתכם תופרים את פלואו לתוך הפלטפורמה שלכם. ועוד חברה שהזכרנו בפרק הקודם, EasyScaler, שנחשבים למובילה בתשתיות של Zero Trust וסאסי, וכמובן טוענים שהמוצר שלהם מתקדם יותר מפאלו אלטו, והם גם הודיעו בדיוק על רכישה גדולה של סטארט-אפ ישראלי, אבלר, ב-$350 מיליון דולר, והוסיפו גם הקיצה משלהם לפאלו אלטו בשיחה הרבעונית. ודיברנו גם על K2 Networks, חברה ישראלית מובילה בקטגוריה של סאסי, בפרק 6 הזכרנו את הבלוג של ניר צוק ואיך הוא תקף שם את צ'קפוינט בתחילת הדרך, אז רק הגיוני שנזכיר גם את הבלוג של שלמה קרמר, הפאונדר של K2 Networks, שהיה גם אחד הפאונדרים הראשונים של צ'קפוינט. אחרי שהם גייסו 240 מיליון דולר בספטמבר האחרון, הוא כתב פוסט בבלוג, הנה ציטוט מתוך זה. אנחנו חיים בעידן הטרנספורמציה הדיגיטלית, כל עסק רוצה להיות אג'ייל, סקלבילי ועמיד כמו AWS, אבל כדי להשיג את המטרה, תשתית האנטרפרייז שכוללת נטוורקינג וסקיוריטי חייבת לעבור טרנספורמציה בעצמה. פלטפורמות סקיוריטי הם צעד בכיוון הזה. אז עד כאן, נשמע מאוד דומה לגישה של Palo Alto Networks, אבל הנה הפסקה הבאה שהוא כותב. פלטפורמות יכולות להיות טריקיות. פלטפורמה בהגדרה חייבת לבוא מוונדור יחיד, וצריכה לחסות את רוב הדרישות של ארגון נתון. אבל זה לא מספיק. וונדור יכול ליצור מה שנראה כמו פלטפורמה על ידי הדבקת מוצרים בסלוטאפ, שנבנו אורגנית על ידי אחרים שהגיעו דרך רכישות. האם זה נשמע לכם מוכר? ואז מה שהוא כותב, במקרה הזה, בעוד שהפלטפורמה אולי יכולה לסמן V על כל הדרישות הפונקציונליות, זה לא ירגיש כמו יחידה אחת מלוכדת, אלא כמו אוסף של רכיבים שלא ממש מדברים אחד עם השני, זה עניין נפוץ עם ונדורים שנוטים לרכישות. הם מספקים את הנוחות הפיננסית, אבל מתקשים לספק את היתרונות שהפלטפורמה מבטיחה. מה שיש להם למעשה זה פורטפוליו של מוצרים, לא פלטפורמה. ואם למישהו הספק למה בדיוק הוא מתכוון, אז ישי יובל, שמוביל את התקשורת האסטרטגית בחברה, כתב את זה בצורה יותר מפורשת בבלוג שלהם, שבוע אחרי הדוח של פאלו אלטו, תחת הכותרת חשובה הפלטפורמה, לא הפלטפורמיזיישן, הוא כתב על הקונספט של פאלו אלטו נטוורקס, שהם צודקים ברצון שלהם לטפל בתופעת העייפות מפתרונות נקודתיים, שארגונים גדולים מרגישים בגלל המנטליות הזאת של פתרון נקודתי לכל בעיה נקודתית, ששררה בשוק. וישי יובל כותב שהם מסכימים לגמרי עם הצורך לכנס הרבה פתרונות נקודתיים ביחד, ומספר שבשביל זה K2 Networks הוקמה, ויש להם פלטפורמת סאסי, ושמעל 2,200 לקוחות Enterprise נהנים מהיתרונות שלה. ואז הוא שואל, האם לפאלו אלטו נטוורקס יש פלטפורמת סאסי? והנה התשובה שלו, הרבה יצרני לגאסי, כולל פאלו אלטו נטוורקס ובעיקר סיסקו, אאוץ', נשווה רגע את פאלו אלטו נטוורקס וקרא להם שחקנית לגאסי כמו סיסקו, צמחו באמצעות מיזוגים ורכישות וביססו פורטפוליו של יכולות ועסק וואן סטאפ שופ, אבל אינטגרציה של כל הרכישות לתוך פלטפורמה מאוחדת זה קשה מאוד על פני כמה בסיסי קוד וארכיטקטורות ומנועי פוליסי ודאטה לקס. מה שלפאלו אלטו יש היום, הוא טוען, זה אוסף של פתרונות נקודתיים ברמות שונות של אינטגרציה שעדיין דורשים הרבה טיפול מורכב מצד הלקוח. לדעתי, הוא מסכם, הגישה של פאלו אלטו היא הרבה יותר פורטפוליוזיישן מאשר פלטפורמיזיישן. ולמה אני מצטט לכם את כל זה? כי זה צחוקים שהמנכ"לים יורדים אחד על השני ואיזה מגניב, אז זה לא רק כדי ליצור פה דרמה. ג'ופרי מור אומר שעצם התקיפה של מתחרים היא חלק מהאסטרטגיה האגרסיבית שצריך להפעיל בזמן הטורנדו. זו תקופה קריטית לביסוס של נתח שוק, זה השלב שבו יחסי הכוחות, ההיררכיה, מתגבשים. לארי אליסון, הפאונדר הקצת צבעוני של אורקל שדיברנו עליו בפרק 4, היה מזכיר את הציטוט, זה לא מספיק שאנחנו נצליח, צריך גם שכל האחרים ייכשלו. זה ציטוט של גינגס חן. אחד הסיפורים הידועים הוא של מרק בני, הפאונדר של סיילספורס, שגם הכיר מאוד טוב את לארי אליסון, ובתחילת הדרך בניוף שכר שחקנים שיפגינו מחוץ לכנס של סיבל, שהייתה יצרנית של מוצרי CRM on premise, והוא בנה מוצר CRM בתור SaaS, ועם סיילספורס הוא בעצם ייסד את קטגוריית ה-SaaS, תוכנה בתור שירות. זה הקונספט שהם המציאו. ואז השחקנים שלו החזיקו שלטים שקראו לסוף עידן התוכנה, וקראו בצעקות no software, no software, כדי למחות על הצורך לקנות ולהתקין מוצרי תוכנה. והוא שכר גם צוות צילום של ערוץ חדשות פיקטיבי שלא היה קיים, שכביכול באו לסקר את ההפגנה. אז לתקוף מתחרים זה דרך מאוד טובה להשיג תשומת לב, וזה דבר שקריטי לעשות בשלב הזה של מאבקים על נדחי שוק. וזה כנראה חלק מהסיבה שכולם קצת מלכלכים אחד על השני. אז פאלו אלטו נטוורקס קוראים לחברה כמו K2 סטארט-אפ, K2 קוראים להם יצרנית לגאסי כמו סיסקו, וקראוטסטרייק אומרים שפאלו אלטו הם בסך הכל פלטפורמת פאורפוינט, שתפרה מוצרים נקודתיים עם סלוטאפ, אבל דרך זה כל אחד גם מנסה להסביר למה הפלטפורמה שלה והגישה שלה היא טובה יותר. ניקש אורה אומר, אנחנו או בנינו, רכשנו מוצר מוביל בכל קטגוריה בגרטנר, אז קחו אותנו ותקבלו best of breed, ותצטרכו לעבוד רק מול מישהו אחד. זיסקיילר וקראוטסטרייק אומרות שלכל אחת מהם יש פלטפורמה אחת ממוקדת, לא שלוש פלטפורמות כמו פאלו אלטו, אבל הן יותר מודרניות, הן יבנו מלכתחילה בקלאוד, והן השקיעו יותר מאמצים באינטגרציה בין כל הרכיבים בפלטפורמה. ושלמה קרמר אומר, הפוקוס שלנו הוא יותר מצומצם, אבל בנינו את הכל לבד, אז זה עובד ממש טוב ביחד, אין פה סלוטאפ, ויכול להיות שכל אחד מהם גם מצליח לשכנע איזשהו חלק מהשוק. הם, למעשה החברות האלה לא לגמרי חופפות, הן לא תמיד מתחרות אחת עם השנייה, הן פונות גם לחלקים אחרים בשוק, והן מספרות את הסיפור ש... ישכנע את החלקים שהם פונים אליהם. חלק מזה זה באמת הצגה, ברור שזה תיאטרון. והשווקים האלה הם של הסייבר סקיוריטי, הם כל כך עצומים וצומחים כל כך מהר, שיכול מאוד להיות שיהיה מספיק מקום לכמה גורילות שיתפסו מקום מרכזי באזורים שונים שלו. ואולי אפילו יישארו מספיק נישות לכמה גורילות נישה, או אסטרטגיות שימפזה מצליחות. קצת קשה לדעת עכשיו איך הכל הולך להתייצב כשהאבק יתפזר, אבל זה יהיה מעניין לעקוב אחרי משחק הגורילה הזה. וזה מביא אותנו לעוד אינקמבנט מהסיפור הקודם. לצ'קפוינט. הם למעשה אינקאמנט כבר מעל 20 שנה. הם ייסדו את תחום ההבטחה, וכל שיפט שהיה מאז העלה את השאלה של איך הם ינווטו דרכו. צ'קפוינט, כאמור, לא עושים מהלכים אגרסיביים כמו של פאלו אלטו נטוורקס. גיל שווייד נוטה תמיד להזכיר עד כמה האינטרנט הוא מלא בסיכונים ופריצות ותוקפים, שזה כמובן מה שאמור לעשות מי שמוכר מוצרי סייבר סקיוריטי, אבל גם זה קצת נראה כאילו חלק מהאופי שלו זה חשש מיומים ודריכות מתמדת כזאת. שמתי לב שבלא מעט שיחות רבעוניות, הוא מדגיש סביבה עסקית מאתגרת, בזמן שהמתחרות שלו דווקא מציגות תחזיות אופטימיות. ודיברנו קצת על מה היה הדרייב של ניר צוק בפרק הקודם, שמענו אותו מספר איך הוא נסע למשרד של סקויה במנלו פארק ב-2004, והסביר להם שהוא הולך לעשות disruption לנטוורק סקיוריטי, ומאז הוא מדבר בכל הזדמנות על לבנות פלטפורמה, על קונסולידציה, על להיפטר מהדינמיקה הזאת של הרבה ונדורים של מוצרי אבטחה נקודתיים, אבל היה עוד משהו באותו בוקר בסקויה. הנה איך שהם סיפרו על זה בבלוג שלהם. הכרנו את ניר ורג'יב מעל עשור, וקיווינו להיות חלק מהדבר הבא שהם יעשו. ניר נכנס לתוך מגרש החנייה שלנו ב-BMW ישנה, עם לוחית הרישוי CHKP-KLR, Checkpoint Killer, בגלל שצ'קפוינט היו המובילים ב-Enterprise Security. אף פעם לא ראינו דרייב ברור כל כך להדיח אינקמבנט. אז זה היה, ואולי עדיין, מה שמניע את ניר צוק, להדיח ולהרוס את צ'קפוינט. זה קצת מזכיר את הסיפורים בפרק 5 על גברת בי, שהייתה גוזרת ידיעות בעיתון על פשיטות רגל של חנויות מתחרות, ובגיל 92 עוד הייתה חדורת נקמה במתחרים שלה, או בבנקאים והספקים שלא עזרו לה בתחילת הדרך. לגיל שווייד, אם הייתי צריך לנחש, גם יש איזשהו דרייב שהתעצב בשלב מוקדם. קצת אחרי שניר צוק עזב את צ'קפוינט ב-1999. לדעתי, הדרייב של גיל שווייד התעצב כשבועת ה.com התפוצצה. בתקופת בועת ה.com של שנות ה-90, ההכנסות של צ'קפוינט והמניה שלה הרקיעו שחקים, כמו כל חברה שמכרה ציוד שהיה איכשהו קשור לאינטרנט. אבל התברר שהרבה מהצמיחה בהכנסות הגיעה מסטארט-אפים של דוט-קום, חברות שנעלמו אחרי שהבועה התפוצצה, וכבר לא היו צריכות לגנות פיירוולים. ועוד חלק גדול מהצמיחה היה בסך הכל הקדמה של ביקושים מהעתיד. חברות מאוד פחדו אז מבאג 2000, אז הם הקדימו את השדרוג של מערכות IT שלהם, הוצאות שהם תכננו לעשות אחרי שנת 2000, הם הקדימו ל-98 ו-99, אבל אחרי שכולם הקדימו את השדרוגים שלהם, הביקושים מאוד ירדו אחר כך, קצת כמו שקרה עם לפטופים ואייפונים חדשים ב-2020, בגלל המגפה והסגרים, כולם היו בבית ומיירו לקנות ולשדרג את המחשבים והטלפונים שלהם, אבל אז היה פחות מחירות שאפל למשל עשו ב-2021. ובאופן דומה, ההכנסות של צ'קפוינט ירדו אחרי שנת 2000. ירדו, לא שקצב הצמיחה העת, לא כמו שקרה לכל מיני חברות סאס ב-2022, שלפני זה הם צמחו ב-30% ואז פתאום צמחו רק ב-8% לשנה. לא, ההכנסות של צ'קפוינט ירדו, הן היו נמוכות יותר, ב-25% אחרי פקיעת ה.com. מ-550 מיליון דולר בשנה, הם ירדו ל-420 מיליון דולר. והיו עוד חברות, יחד איתה באותה סירה, למשל, רדוור, שחקנית ישראלית מוקדמת בשוק ההבטחה, שהונפקה בשיא הבועה ב-1999, ואחרי ההתפוצצות התחילה להפסיד כסף. ועד היום, הם לא ממש התאוששו מהטלטלות האלה של תחילת שנות ה-2000. ולעומתם, צ'קפוינט נשארה רווחית לאורך כל הדרך, גם כשההכנסות שלה ירדו ב-25%, והיה לה מאזן חזק. אני רוצה להקריא לכם קטע שהתפרסם בידיעות אחרונות ב-2002. המצב אצלנו תמיד היה שפוי, גם כשהשוק התפרע, אומר סמנכ"ל הכספים של צ'קפוינט. ואיך בכל זאת משפיע המיתון העולמי? הוא משפיע כי רמת הוודאות נמוכה, אז אנחנו עושים כל דבר בזהירות יותר, עם שיקול דעת, ולא הולכים לכיוונים שנראים מבטיחים בלי לבדוק את ההשלכות, גם לטווח ארוך. כל מהלך הוא הרבה יותר זהיר והרבה יותר שקול, לא שלא היינו כאלה קודם. אבל המיתון העולמי משפיע על כולם. האם נאלצתם לבצע פיתורים או קיצוץ בשכר? אצלנו לא הפחתת שכר כי כל הזמן היינו שפויים. אנחנו לא מפטרים אלא ממשיכים לגייס. אמנם תמונה אופטימית למדי, אך אין להכחיש כי השנה האחרונה הייתה לא קלה גם עבור צ'קפוינט. המנכ״ל גיל שווייד המשיך לשמור על הרשת אופטימית ומסר כי בהתחשב במצב השוק, התוצאות של צ'קפוינט עדיין יוצאות דופן. ומה שמדהים זה שאותו טקסט מ-2002 היה יכול באותה מידה להיכתב גם על שנת 2022 ועדיין להישמע הגיוני. אני חושב שסיפור ה.com פשוט היה רגע מכונן שנחרט בתוך ה-DNA הארגוני של צ'קפוינט. תזכרו בציטוט של גיל שווייד מפרק 6, כשפאלו אלטו נטוורקס רק הונפקה, ושאלו אותו אם הם איום רציני עליו. והוא אמר שם, במשך 16 השנים שבהם אנחנו חברה ציבורית, כבר 4 דורות של מתחרים נעלמו. אז זה היה הדרייב שלו, הוא לא ייעלם. הדרייב של ניר צוק היה להדיח את צ'קפוינט, להפוך לחברה הכי גדולה, לעשות קונסולידציה, לנצח את כל המתחרים. הדרייב של גיל שווייד היה קצת יותר צנוע, לשרוד, להישאר רלוונטיים בשוק שהם המציאו, לא בהכרח לשלוט בו בדומיננטיות, אבל להישאר בתמונה. ניר צוק לא היה בצ'קפוינט כשהם עברו דרך ההתפוצצות הזאת של ה.com, והמשבר הפיננסי העולמי של 2008 ו-2009 הגיע כשפאלו אלטו נטוורקס כבר גייסו כסף מהון סיכון, ולפני שהם היו חברה ציבורית שצריכה לענות לאנליסטים כל רבעון. אז הם לא כל כך חוו את הטלטלות האלה, הדברים האלה כנראה לא השפיעו על ניר צוק, אבל לדעתי, על צ'קפוינט הם כן השפיעו מאוד. אז בזמן שקרה כל הטורנדו של הקוביד בשוק הסייבר סקיוריטי, ההכנסות של צ'ק פוינט צמחו בקצת פחות מ-9% בשנתיים שבין 2019 ל-2021. 9%. פאלו אלטו נטוורקס הגדילו פי 3, יותר מ-200% עלייה את קו ה-Next Generation Security שלהם, שהפך לעסק שבפני עצמו יותר גדול מכל צ'ק פוינט, וצ'ק פוינט בזמן הזה צמחו ב-8.6%. זה כי הם לא מחפשים להשתלט על השוק, הם מחפשים לשרוד ולהישאר רלוונטיים. זה כמעט כאילו שהם מסתכלים על הרווחיות הגבוהה שלהם ועל הבלנס שיט החזק בתור מעין פיירוול פיננסי שמגן עליהם מהאיומים בשוק ובכלכלה. כמו שגיל שווייד מזהיר את הלקוחות מהאיומים ששוכנים באינטרנט, כדי שהם ישימו פיירוול של צ'ק פוינט מסביב לרשת שלהם, הוא בעצמו פרס שכבת הגנה פיננסית שתגן על צ'ק פוינט מהסכנות והמתקפות שעורבות שם בכלכלה. הרבה פעמים מתלוננים על זה שמוצרי אבטחה הם מתים מאוד את העבודה, הם חוסמים ומסרבלים כל דבר, ואז אנשי IT והסקיוריטי צריכים להתנצל ולהסביר שאין מה לעשות, צריך להגן על החברה. ובאנלוגיה, גם הפיירוול הפיננסי של צ'ק פוינט בטח העט אותם, הוא מנע מהם ליצור פוזיציה בצמיחה האדירה הזאת שהייתה בשוק ב-2020, אבל הוא בהחלט הגן עליהם מתרחיש של עוד התפוצצות סטייל בועטה.com. אז אני לא חושב שהאתגרים והקריסות של 2002 זה משהו שהוא בר השוואה להתפוצצות של ה.com, אבל בכל מקרה, בצ'ק פוינט זאת הייתה שנה יחסית רגועה. הפיירוול עצר את המתקפה הפיננסית הזאת. אז הם לא הולכים להוריד אותו. ואם להמשיך לסחוט את אנלוגיית הפיירוול הפיננסי, אפשר אולי להגיד שכביכול זה מה שפאלו אלטו נטוורקס עושים, עם הרכישות האגרסיביות במיליארדי דולרים, ועכשיו עם המהלך הזה של לתת את הפלטפורמה לכמה חודשים בחינם, זה כאילו הם פותחים את כל הפורטים בפיירוול שלהם ומבטלים את ההגנות. אני לא באמת חושב שהם מאמרים על כל החברה, או עושים איזשהו אימור רציני, אבל אנחנו לא יודעים כמה רחוק תגיע המלחמה לקונסולידציה, כמה הקרבות יהיה צריך לעשות בדרך, וכמה גדולה תהיה הצלחה, והם יתצדיק את כל ההשקעות האלה. הקוביד בא להם בתזמון מושלם, אבל אנחנו לא יודעים איך זה נראה, אם היה מגיע מיתון עולמי והכנסות של מתכווצות ב-25%. העניין הוא שלא במיתון, וכן בקוביד, ואם זה הגיע טורנדו מאוד גדול, שצ'ק פוינט פשוט פספסו לגמרי. זה לא שהם התעלמו מכל הטרנדים האלה שקורים בשוק, זה פשוט נראה שהם עושים את הכל במין שמרנות צ'ק פוינטית וחשיבת חוף מזרחי. בדומה לפאלו אלטו הם גם בנו פלטפורמות, אחת לרשת ואחת לקלאוד ואחת לסקיוריטי אופריישנס, והם גם עשו סדרה של רכישות, אבל את הכל הם עושים הרבה יותר מאוחר. זה כמעט נראה שהם קודם כל צריכים מודל באקסל שיוכיח מה הולכת בדיוק להיות הצועה וישכנע אותם ללכת על זה. הנה ציטוט של גיל שווייד בערך לפני שנה, מדבר על ההצלחה שלהם עם מוצר להבטחת אימייל שהגיע אליהם דרך הרכישה של אבנן.
Part of the growth comes from the checkpoint enterprise sales force, and these are all the right signs because that means that we can leverage the checkpoint engine, reaching more customers and reaching more places. So, and let's not forget, for years I've been cautious about whether we want to enter into the email space or not because it's a crowded market. I'm very happy we did. First, because we see the success, but mainly because most of the attacks start with an email.
ואני חושב שזה בדיוק ממחיש את הנקודה. צ'ק פוינט נתנו לשוק לברוח להם. הם הולכים על משהו כשהם מפחדים לאבד את בסיס הלקוחות שלהם, כשהלקוחות הקיימים שלהם אומרים בצורה חד משמעית שהם הולכים לקנות את זה. את אבנן להבטחת אימייל הם קנו רק באוגוסט 2021. את Perimeter 81, רכישה שאיתה הם הכריזו שהם נכנסו לשוק הסאסי והזירו טראסט, הם רכשו רק בספטמבר 2023. זה 10 שנים אחרי הקמה של Zscaler, 8 שנים אחרי הקמה של K2 Networks, יותר מ-4 שנים אחרי שפאלו אלטו כבר השיקו את הפלטפורמה שלהם לזירו טראסט. אם דיברנו קודם על Crossing the Chasm ועל סטארט-אפים שתקועים עם ה-Early Adapters, אבל מתקשים לחצות את התאום אל עבר המיינסטרים, ל-Early וה-Late Majority, התיאוריה שלי היא ש-Check Point בעיקר מחופרת היטב אצל ה-Laggards, אלה שמסתרחים מאחורה, אלה שהכי טעים עם להשלים ולאמץ את ה-Cloud ו-Zero Trust, וכאלה שאולי בתוך הלב שלהם עדיין כנראה קצת צונים ומקללים את הקלאוד וכל הפרדיגמות החדשות האלה. ואולי זה גם סוג הלקוחות שהכי מתחבר לסגנון המחירות הזה של צ'ק פוינט, שהאינטרנט הוא מפחיד ומלא באיומים וסכנות, אבל אתם בידיים טובות איתנו, כי אנחנו בונים סייבר סקיוריטי כבר 30 שנה. ואין ספק שגיל שווייד ניהל בצורה מצוינת ומאוזנת את אסטרטגיית המחירה ללגרדס, הוא בנה קהילה גדולה של מזומנים, וידע איך להשתמש בה לרכישות אופורטוניסטיות. הפלטפורמות החדשות של צ'ק פוינט באמת צומחות בקצב גבוה, פשוט מבסיס מאוד קטן, ולדעתי התקרה שלהם תהיה יחסית נמוכה, כי לא נוצרים הרבה לגרדס חדשים. חברות מודרניות יותר רק הולכות ונהיות יותר ויותר פתוחות לגבי מעבר לקלאוד, והמקום שבו יש לצ'ק פוינט יתרון נראה שהוא מנוגד לטרנד הכללי. זה יכול עוד לעבוד במשך הרבה זמן, אבל השאלה היא כמה זמן צ'ק פוינט תוכל לשגשג בנישה הזאת ולהישאר מוגנת ממשחק הגורילה שמתפתח לשאר השוק. מה הולך לקרות עם כל הסטארט-אפים? אז תעשיית הסייבר הישראלית פרחה מאוד במהלך הטורנדו, כמו שאמרנו, עד שהגאות והצונמי התנפצו על אבני הקונסולידציה, והרבה חברות איבדו את הגל שהטיס אותם קדימה על דרך שאולי נראתה כאילו היא הולכת להוביל לבנייה של חברת סייבר סקיוריטי גדולה. היו אז כמה סטארט-אפים ישראלים שסומנו בשנים ההם או סימנו את עצמם בתור הצ'קפוינט הבא או הפאלו אלטו נטוורקס הבא, אבל לוורן באפט יש את המשפט המפורסם שאומר שרק כשהגאות יורדת רואים מי שכה ערום, וכשהגאות ירדה ב-2022 התברר שחלק מהסטארט-אפים אולי שכו ערומים, הם לא באמת הצליחו לחצות את התהום ולהתבסס בשוק המיינסטרים. ונוצר מעין מעגל פידבק שלילי. הלקוחות שלהם התחילו לפחד שלא תהיה פה חברה בטווח ארוך, כי הם רואים שהם עדיין לא ציבוריים, הולך להיגמר להם הכסף, לא יהיה להם איך לגייס עוד כסף, גם ככה יש לחץ לעשות קונסולידציה, אז הלקוחות שלהם עוברים למתחרה יותר רציבה, לאחת האלה שמתחילות להתהוות בתור גורילות. ואז לסטארט-אפ הזה יש עוד פחות הכנסות, עוד יותר קשה להם לשמר לקוחות, והמעגל הזה ממשיך. ובחלק מהמקרים, מתישהו גם הפאונדרים המקוריים עוזבים, יחד עם הרבה מעבדים, וכשהם מסתכלים אחורה, הם והמשקיעים אולי מתחרטים שהם לא ניסו להימחר בשלב יותר מוקדם, בסכום יותר קטן, במקום לקחת עוד סבב גיוס ענק ולנסות ללכת בגדול על השוק. אז זה לגבי לנסות לעשות disruption ולבנות חברה גדולה. לגבי האסטרטגיה של לבנות מוצר שנמצא על עקומת ה-sustaining innovation, היא כנראה תישאר מבטיחה גם בעידן של קונסולידציה וגורילות. ראינו שתי הוכחות לזה רק השבוע עם Flow ו-Avalar, שני אקזיטים של מאות מיליוני דולרים. וזה כי החברות המובילות עדיין צריכות להתקדם מהר ולענות על עוד ועוד צריכי הבטחה של הלקוחות שלהם. ולעשות outsource לפיתוח הזה, זה אסטרטגיה מאוד אפקטיבית מבחינתם. אז עדיין יהיה ביקוש לסטארט-אפים של סייבר. יכול להיות שבשלב מסוים, כדי לבסס את ההובלה שלהם בשוק, אז גורילות פוטנציאליות כמו CrowdStrike או Palo Alto ממש יפתחו API לפלטפורמה שלהם, אולי אפילו יבנו חנויות אפליקציות. אם יהיה להם נתח שוק מספיק גדול ומבוסס, אז חברות אחרות אולי יוכלו אפילו לבנות עסק עצמאי ורווחי רק מלהציע שירותים ופתרונות אבטחה לבסיס הלקוחות של אחת הגורילות. זאת אולי גם תהיה דרך יותר אפקטיבית ויעילה מאשר שקראודסטרייק וזיסקיילר יצטרכו כל פעם לעשות דיו דיליג'נס ו-M&A ולהוציא 200 או 300 מיליון דולר ולעשות מרג'ר אינטגריישן, אבל בשביל זה צריך שהתעשייה תקבל ותאמץ את הסטנדרטים של הגורילה. אם זה יקרה, זאת תהיה עוד דרך שתאפשר לחברות יותר קטנות לצמוח ולשגשג באקוסיסטם של הגורילה. אבל יהיה צריך להפנים את הדינמיקה הזאת. מה שמסוכן הוא, כמו שקרה בקוביד, לחשוב שאפשר לבנות עוד ועוד חברות ענק, ולבנות ככה את סבבי ההשקעה והאסטרטגיה מסביב להנחה הזאת. זה אולי יעבוד עם אסטרטגיה של גורילה בנישה, כי השוק הזה באמת עצום, ובטח יהיו כמה חברות שיצליחו למצוא איזה נישה שתהיה מצד אחד גם מספיק רווחית וגדולה, ומצד שני מספיק קטנה וייחודית שהיא תישאר מוגנת מפני הגורילות הגדולות. אבל ממש, לבנות חברת ענק, זה עובד רק דרך מסלול של disruption, ו-disruption הוא דבר נדיר. צריך תנאים מאוד ספציפיים בשביל שזה יעבוד. יכול להיות של וויז, בדיוק הסתדרו התנאים האלה למשל. התזמון שלהם לא יכול להיות יותר מושלם. הם התחילו רגע לפני הטורנדו במרץ 2020, והם זיהו מוקדם, ונכון, את הבעיה של ארגונים שאפילו לא הצליחו לעקוב אחרי כל האינבנטורי ההולך וגדל של נכסים דיגיטליים שלהם ברחבי הקלאוד. וויז ידעו לבנות בשבילם פתרון סופר אפקטיבי של איך להסתכל ולנהל את הגרף הזה, והם טסו קדימה על גבי הטורנדות של המגפה, וכל זה אפשר להם לשבור את ה-C של זמן ל-100 מיליון דולר ב-ARR, והם מספרים שם כבר בקצב הכנסות של כמה מאות מיליוני דולרים בשנה.
והם גם הכריזו על רכישה גדולה השבוע, ג'מה ישראלית ב-350 מיליון דולר. יחד עם הרכישות של פלו ואבלור, התעשייה המקומית הכריזה על רכישות של סטארט-אפים בקרוב למיליארד דולר בשבוע האחרון. אבל חזרה לוויז.
אז אין עליהם המון מידע, הם לא חברה ציבורית, זה יהיה מאוד מעניין לקבל את התשקיף שלהם ולקרוא אותו אם וכאשר. ויש עוד כמה חברות סייבר סקיוריטי ישראליות בשוק הפרטי שהכריזו על זה שהם כבר עברו את ה-100 מיליון דולר ב-ARR, ואולי וויז או אחת מהם או כמה מהם יצליחו באמת להשלים סיפור אמיתי של disruption. הבעיה היא אם למהר להניח שכל חברה שבונה מוצר טוב וצוברת נתח בשוק וצומחת מהר, שהיא באמת מייצרת disruption. צריך שינוי טכנולוגי אמיתי בשוק, disruptive innovation אמיתי, שיגרום למשאבים וליתרונות של הגורילה להיות לא רלוונטיים. זה מה שמאפשר את הפתח שדרכו שחקן חדש יכול להסתנן ולהגיע להובלה בשוק, כמו שפאלו אלטו נטוורקס עשו בתחילת הדרך שלהם. וצריך גם שהאינקמבנט, החברות המובילות בשוק, יפספסו את הטכנולוגיה החדשה, או לפחות יתעלמו ממנה למשך מספיק זמן. השינוי הטכנולוגי הבא שמסתמן הוא כמובן AI. הרבה עסקים רצים לאמץ פתרונות שמבוססים על LLM, ובדרך כמובן חושפים את התשתיות שלהם להמון פרצות אבטחה חדשות, וזה גן עדן למי שבונה פתרונות אבטחה לפרצות האלה. ויש פה פוטנציאל שאולי הגיע עוד טורנדו ענק ועוד גאות שתרים המון סירות של חברות קטנות וגדולות שבונות פתרונות אבטחה ל-AI, ואולי אפילו פוטנציאל בואו נגיד את זה ביחד, disruption. בפאלו אלטו נטוורקס כמובן מבינים טוב איך disruption עובד, והם כבר עכשיו מפנים הרבה משאבים ל-AI, הם טוענים שהם עושים כבר 100 מיליון דולר של ARR מהפתרונות AI שלהם, זה לא באמת סכום גדול בשביל להזיז את המחט שלהם, אבל זאת התחלה, וזה יכול להתפתח למה שהתברר כשוק מאוד 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 גדול, והם לא רוצים לחכות עם זה. אז זה צד שורה של חברות הבטחה ל-AI, שאולי יסתפקו באקזיטים צנועים או מכובדים לפאלו אלטו ולשאר החברות המובילות, ושלוש, ארבע, חמש שנים אחרי זה גם לצ'ק פוינט, אולי מישהו גם יצליח לרכב על גבי הבטחת ה-AI ולהקים חברת ענק חדשה בשוק הסייבר סקיוריטי. כמו שאמרנו, צריך בשביל זה שילוב של אסטרטגיה מאוד נבונה, הרבה פנאטיות באקסקיושן לאורך הדרך, וגם הרבה מאוד מזל. אז הסתברות נמוכה שזה יצליח, אבל זה לא בלתי אפשרי. והאינטרס שלי כמובן הוא שזה כן יצליח, לפחות למישהו, כדי ש... יקרו עוד סיפורי disruption, ולי יהיה עוד חומר לעוד פרקים מעניינים בפודקאסט. אז עד כאן להפעם, הפרק הזה סוגר בינתיים את המיני סדרה שהייתה לנו על סייבר סקיוריטי, כל הנושא של סקיוריטי ל-AI ו-LLM, זה משהו שאולי נצלול אליו בהזדמנות יותר מאוחרת, ובינתיים בשבוע הבא נעבור לנושא חדש. תודה שהזנתם, נמשיך בפעם הבאה.